אז נחזור בקצרה. ראינו שרבי יהודה הלוי מסביר מה זה עם ישראל, הוא מביא פה את הסיפור ההיסטורי בפסקה י"א, ואז בפסקה י"ב המלך מאוד מאוד כועס, תודה רבה. מאוד מאוד כועס. למה הוא כועס? אז הסברנו את זה בקצרת, בגלל שכל בן אדם בוחר לו באיזה דרך ללכת לפי התוצרים שהדרך נותנת לו. כל בן אדם רואה שאם הוא ילך בדרך מסוימת, אז הוא יתקדם, הוא יתפתח, יוצא לו מזה משהו, יוצא לו מזה דברים טובים, הוא יתקדם, הוא גדל. לכן הוא בוחר דרך מסוימת, הוא לא בוחר דרך אחרת, כי הדרך השנייה פחות מתאימה לו. טוב, אבל למה צריך בכלל לבחור דרך? אז צריך לבחור דרך, כי כל בן אדם מבין שאם הוא לא יתחבר לאיזה שאיפה, לאיזה כיוון, אז הוא יישאר מאוד מאוד רדום ומאוד מאוד רדוד. אז כל בן אדם יש בתוכו איזה שאיפה להתקדם, לגדול, לצמוח, זה מולד. וכל אחד יודע שאם הוא לא ישקיע בזה, אם הוא לא יחבר את עצמו למשהו גדול שיעיף אותו קדימה, אז הוא יישאר קטן ועלוב. ולא יצא, הוא לא יוציא מעצמו את מה שהוא יכול להוציא מעצמו. כמו שזה נכון בבני אדם, ככה זה נכון גם בעמים. למה עם בוחר לעצמו תרבות מסוימת, תרבות דתית מסוימת, תרבות התנהגותית מסוימת? כי עם רוצה להתפתח, הוא רוצה שהחיים שלו יגדלו. התרבות תגדל, האישיות תגדל. זה מה שרוצים. אז ממילא, כשאתה שואל מישהו למה אתה מאמין במשהו, התשובה צריכה להיות, כי המשהו הזה נותן לי א', ב', ג', לכן, בגלל שזה נותן לי את הדברים הגדולים האלה, לכן אני הולך בדרך הזאת, כי זה בונה אותי, מקדם אותי, פה ופה ושם. ולפי דעתי זה הכי בונה אותי, כי אם אני אלך למשהו אחר, זה פחות יבנה אותי, פחות מתאים לי. ככה אמור להיות התשובה. ולכן המלך צועק על היהודי, על החבר, והוא אומר לו, תשמע, איזה מין דת אתם? אני שואל אותך במה אתה מאמין, אתה מספר לי סיפור בהיסטוריה. הסיפור בהיסטוריה הוא מאוד יפה, הוא מאוד מעניין, אבל הוא בכלל לא מסביר מה מושך אותך. מה יוצא לך מהדת שאתה בחרת? זה מה שראינו בי"ב. אני עובר לי"ג. בי"ג כתוב, מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון ומכוונת להנהגת מדינה. דת הנובעת אומנם מן העיון, אך נופלים בספקות רבים. ואם תשאל עליה את הפילוסופים, לא תמצא מסכימים על מעשה אחד ולא לדעה אחת, כי דת כזאת בנויה על טענות אשר רק חלק מהם יכולים הפילוסופים להוכיח במופת, ואילו אחרות ניתן להביא ראיות מספיקות בלבד. ויתרן, אין להביא עליהם אפילו ראיה מספקת, אף כי להוכיחן במופת. מה כתוב פה? אני מנסה להסביר, כתוב פה משהו די מהפכני, לדעתי אפילו עתידי. בואו ננסה לראות מה כתוב פה. אומר החבר למלך, אתה צודק. כל בן אדם בעולם שאתה תשאל אותו, למה בחרת את הדרך הזאת, מה הוא יענה לך? כי אני זיהיתי בדרך הזאת דרך שיכולה לגדל אותי. הדרך הזאת הכי תגדל אותי. ככה כל בן אדם צריך לענות לך. אז למה היהודי לא עונה בצורה כזאת בפסקה י"א? מסביר פה החבר למלך דבר עמוק מאוד. הוא אומר לו, אתה צודק. כל דת שבעולם שמחפשת היגיון ורוצה להנהיג את המדינה, זאת אומרת להנהיג את הבן אדם, את החיים, את התרבות, להתפתח, להתקדם, היא חייבת לעבוד בצורה של מה יוצא לי מזה. לא במובן הנמוך. מה בדרך תפס אותי, מעיף אותי קדימה. אבל, אומר פה רבי יהודה הלוי, הדת הזאת היא נובעת אומנם מהעיון, אבל נופלים בה ספקות רבים. מה זה אומר נופלים בספקות רבים? בואו נסתכל בהיסטוריה. אתם מכירות איזו שיטה שהחזיקה 2,000, 3,000, 4,000 שנה? אין. סין, סין יש. למה סין? כי בסין יש חומה סינית, שחוץ מזה שלא נכנסו אויבים, גם לא נכנסה שום תרבות פנימה, ולכן זה מחזיק מעמד. אבל כל מקום בעולם שיש בו ממשק בין תרבויות, בין אנשים, שום תרבות בעולם לא החזיקה מעמד יותר מ-50, 100, 200, 300 שנה. אולי יש כאלה קצת יותר, אבל זהו. למה? הרי כל בן אדם שמחפש לעצמו דת, הוא בטוח שהדת שהוא מצא היא הכי מתאימה לו. היא הכי הגיונית, היא הכי תעיף אותו קדימה. אבל עובר 50 שנה, עובר 100 שנה, והכל מתפורר. מי אמר? היסטוריה, לא אני. ההיסטוריה אומרת. למה זה עובד בצורה כזאת? שלמרות שהאדם מחפש לעצמו אלוה, מחפש לעצמו דת, מאוד הגיונית, מאוד עמוקה, מאוד מעיפה קדימה, בהתחלה זה מלהיב, אבל אחר כך זה מתפורר. למה זה עובד בצורה כזאת? אז פה המלך מסביר איך זה עובד ולמה זה עובד. תראו, הוא כותב פה ככה, דת הנובעת אומנם מן העיון, אבל אם נבדוק טוב 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 כל דת שקמה בעולם, נופלים בספקות רבים. זאת אומרת, יש בכל כיוון שאתה הולך איתו המון דברים שמעיפים אותך קדימה, אבל יש שם גם דברים שפחות אתה מתחבר. יש שם הרבה דברים שלא ברור שהם נכונים בכלל. ספק. ואם תשאל עליה את הפילוסופים, כך שיטה, לא משנה איזה, תעביר אותה דרך איזה פקולטה לפילוסופים, שיגידו לך האם השיטה הזאת נכונה או לא נכונה. מה אתם אומרות? מה הפילוסופים יגידו? כמספר הפילוסופים, ככה מספר התשובות. טוב, לא טוב, גרוע, בינוני, בינוני פלוס, בינוני מינוס. מה הם לא יכולים להגיד אם טוב או לא טוב? לא. למה זה ככה? אז הוא מסביר, אם תשאל עליה את הפילוסופים, לא תמצאי מסכימים על מעשה אחד ולא לדעה אחת. הם לא יסכימו שהשיטה הזאת נכונה והשיטה הזאת לא נכונה. לא יסכימו. למה? כי דת כזאת בנויה על טענות, כל דת, כל שיטה שבן אדם ממציא, שבן אדם מנסה לפתח, אז יש שם טענות, יש שם הרבה טענות, בכל שיטה יש הרבה טענות, הרבה נקודות מוצא, הנחות יסוד. אבל רק חלק מהם יכולים הפילוסופים להוכיח במופת. זאת אומרת, כל שיטה יש בה משהו נכון שאפשר להוכיח, ואילו על האחרות ניתן להביא ראיות מספיקות בלבד. זאת אומרת, חלק מהדברים זה כבר... נו, אולי. זה אי אפשר להגיד שזה לא מוכר, אבל זה לא הוכחה משהו. וחלק יתרן, אין להביא אליהם אפילו ראייה מספקת. אף כי לא הוכחם במופת. זאת אומרת, חלק מהדברים הם ודאי נכונים, חלק מהדברים זה כבר על התפר, וחלק מהדברים זה דמיונות. דמיונות לחלוטין. נכון, הרמב״ם, מורה נבוכים, כשהוא לוקח את אריסטו, אז מה שהוא עושה לאריסטו, הוא פשוט עושה לו, הוא פורס אותו לפרוסות ופשוט בודק דבר דבר. מה שאמרת פה, אתה צודק. מה שאמרת פה, מי אמר לך את זה? מאיפה אתה יודע? זה דמיון. ומה שאמרת פה, אולי זה לא מוכרח, אולי אפשר להגיד הפוך. ומכיוון שכל שיטה בעולם יש בה דברים יפים, אבל יש בה דברים שהם עוד לא שלמים. חלקם דמיונות, חלקם טעויות לחלוטין. לכן כל שיטה בעולם לא יכולה להחזיק. מי אמר? ההיסטוריה. כל ברווז מתחיל, אין לו את הבעיות האלה. למה? הברווזים חיים באותו שבט, באותה תרבות, באותה צורה. אני לא יודע בדיוק איך הם חיים, מי שהכי גדול זה המלך, ויש כמה צעירים שטוחנים צעירות, ויש כמה כאלה שהם כבר ותיקים, ככה זה עובד אצל הזה ברות ואצל הזה. הם לא נוסעים להודו לחפש את עצמם, הם לא מחפשים שיטה אחרת, פוסט-מודרנית, נראה אולי ככה, הם כבר כמה אלפי שנים, יש להם שיטה ברורה, הם יודעים בדיוק מה הם רוצים, הם יודעים איך החיים עובדים, מצוין, טוב להם, לא חסר להם כלום, הם לא משנים. אבל האדם, כל 50-100 שנה, הופך את העולם, כובש את כל העולם עם השיטה החדשה, הורג כמה מיליונים, ובטוח שהוא גילה את האמת, אבל מי שמביט טיפה, לא צריך יותר מדי. על ההיסטוריה רואה שהאדם חי בהזיה. כל פעם שהוא מרים דגל, הוא אומר, oh, עכשיו זאת האמת. אז עוברים 50 שנה ורואים שזה לא בדיוק זה. אנחנו היום נמצאים בעולם פוסט-מודרני. נכון? אחד מהסיבות של הפוסט-מודרנה זה בדיוק מה שכתוב פה בכוזרי. הפוסט-מודרנה בעצם אמרה, העסק כבר מכור מראש. נמציא שיטה, נערוק כמה מיליונים, נכבוש עם השיטת העולם, יעברו 50 שנה ותהיה שיטה חדשה. אז הבנו את הקטע. האדם לא יכול לייצר לעצמו דת יציבה. זה לא עובד. אז אין אמת. בוא נרד מהפרדיגמה הזאת שיש איזה אמת שאנחנו מסוגלים למצוא. עזוב. אין אמת. אין, אז בוא נגיד שאין אמת, כי גם ככה אי אפשר להגיע לשום דבר. וממילא, בוא נשחרר את עצמנו מזה שיש אמיתות ויש כיוון. אין כלום. אין שום דבר. הכל שקוף, ריק מתוכן. חסר משמעות בעליל. מאיפה הכל הגיע? מה שכתוב פה. החבר אומר למלך, תשמע, אתה בא אליי בטענות שאני בן אדם חשוך, נכון? ראינו בתחילת י"ב, אני בן אדם חשוך, אין אצלי דעת, אין אני דל, אין אצלי מידה טובה אחת, הכל אצלי מעוך, פרימיטיבי לחלוטין. תן לי שנייה אחת לדבר איתך שתי דקות קצת אידיאלים. בוא תסתכל, אני לא פרייר. אני מכיר בדיוק מה שאתה מכיר, ולא סתם אני לא מתלהב מכל הדתות שמסבירות. אני מאמין בדרך הזאת, כי הדרך הזאת היא טה-טה-טה-טה-טה-טה. בסדר, זה נשמע טוב, זה סוחף, אבל זה סוחף רגע. תן 50 שנה, 100 שנה, זה מתפרק. אז ממה אתה מתלהב, אדון מלך? אם אתה חושב שהשיטה שלך היא כל כך נכונה, ההיסטוריה מוכיחה שזה לא עובד. זה לא עובד. אז אני לא כל כך מתרגש מכל הדתות האלה שבן אדם ממציא. אני לא מתרגש מזה. טוב, זה תשובה מחוכמת, עמוקה, עתידנית אולי אפילו אפשר להגיד. ובאמת, בפסקה י' ד', נדמה לי שראינו את זה פעם שעברה, אומר לו המלך, רואה אני דברך זה יהודי, מתקבל לדעת יותר מדברי הפתיחה. או, מה שאתה אומר עכשיו, עכשיו אתה נשמע לי בן אדם עמוק, רציני, מכיר את החיים, בן אדם שכיף לדבר איתו, אתה מדבר דברי טעם. זה יותר טוב מהשטויות שאמרת בהתחלה בפסקה י' א', והנה אני רוצה כעת להוסיף ולהקשיב לדבריך. בוא, עזור, אני מוכן לך על הדברים שאמרת בהתחלה בפסקה י' א', כי שם דיברת דברים שבן אדם נורמלי לא יכול לקבל את זה. ובוא נמשיך עם פסקה י' ג', שם זה רציני. בתתוו אומר לו החבר, אולם פתח דבריי, מה זה פתח דבריי? זה פסקה י' א'. פתח דבריי, הוא המופת, גדולה מזאת. הוא ההוכחה שאחריה אין צורך לא בראיה ולא במופת. זאת אומרת, אתה המלך מתלהב מפסקה י' ג'. למה? זה נשמע לך הגיוני, זה נשמע לך רציני, אבל תדע לך, זה לא רציני. אם אתה רוצה לדעת מה זה יהדות, אל תבוא מהכיוון של פסקה י' ג'. עשיתי לך תרגיל שאתה תראה, אני מבין משהו בחיים. תהיה רגוע. אבל תדע לך שפסקה י' א', למרות שהיא נראית לך אטומה, סתומה, חשוכה, עלובה, מוציאת החשק, תדע לך, זאת ההוכחה שאין צורך אחריה, לא בראייה ולא במופת. זה אתה רוצה לדעת מה זה יהדות? פסקה י"א. והמלך המום שואל אותו בט"ז, איך? איך זה? זה תת רמה י"א. מה אתה מספר לי שיצאת למצרים? וזה אתה מאמין? מה אתה מאמין שם? אז בסדר, בי"ג התחלת לדבר, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לו בי"ז, תן לי רשות להקדים הקדמות אחדות, כי רואה אני דבריי קשים עליך ונקלים בעיניך. זאת אומרת, אני חייב פה לייצר לך הקדמות, עוד נדבר על זה, מה זה הקדמות? נראה, נספיק היום. אני צריך להסביר לך מה אני מתכוון, כי אני רואה שיש פער עצום בין מה שאני מדבר בפסקה י' א', לבין מה שאתה מסוגל לקלוט כשאתה שומע את פסקה י' א'. אני חייב להקדים לך הקדמות. כי אם אני לא אקדים לך הקדמות, אז אתה לא תבין מה אני מדבר איתך. לא תבין מה אני מדבר. מה זה הקדמות? למה צריך הקדמות? זה דבר מאוד מעליב, נכון? אתה אומר למישהו, טוב, 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 אני רואה שאתה לא מגלום, אני חייב להתחיל איתך מאפס. זה מאוד מעליב לדבר עם בן אדם בצורה כזאת, נכון? מישהו יגיד לנו, טוב, 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 אני רואה שאתה לא מגלום, אני אתחיל איתך, בוא נחזור, כיתה א', אתה זוכר? בוא נתחיל מאפס. זה נורא לא נעים. אבל פה אנחנו רואים שהמלך דווקא, זה עובר אצלו מסע. הוא אומר לו, הקדם הקדמותיך וישמעין. איך זה יכול להיות? בלי להעליב, להגיד למישהו, תשמע, אתה צריך פה כמה הקדמות. איך זה יכול להיות? טוב, אנחנו עוד נדבר על זה. אבל אני, בינתיים, אני לא יודע אם אני עושה טוב, אולי אני מורה גרוע, אבל בכל אופן, נראה לי שכדאי קצת בכל זאת לנסות לראות קצת מה כתוב בפסקה י' א'. עקרוני, יכול להיות, למה אני אומר שאני גרוע? כי א' יכול להיות שאני גרוע, אבל בלי קשר, הפסקה י' פה, המלך לא מקבל אותה. עכשיו, רבי יהודה לוי, הוא לא סתם כתב את זה פה בספר. אם המלך לא מקבל את פסקה י' זה אומר שגם אנחנו, כשנקרא את פסקה י' משהו בפסקה י' ייבש אותנו. זה יהדות, סיפור היסטוריה. מה יהדות בזה? אבל בכל זאת, אני מנסה קצת להיכנס, קצת, למה מסתתר מאחורי פסקה י' אז אנחנו נקרא אותה עכשיו שוב, וננסה לראות מה מסתתר מאחורי הפסקה המשונה הזאת, שמספרת סיפור היסטורי. תמים. ומה כבר אפשר להוציא ממנה? אבל אומר רבי יהודה הלוי, זה הכל. כל היהדות יושבת על הפסקה הזאת. למה? מה כתוב בפסקה הזאת? אז בואו נראה. אז כתוב בי"א, אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב. טוב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים. תפרט קצת. לא צריך. היה שם כמה אותות ומופתים, זהו. וחלקלם במדבר. הוא קופץ כמה שנים קדימה, נכון? והנחילם את ארץ כנען, זה היה אחר כך. פתאום הוא חוזר אחורה, אשר העבירם את, את הים ואת הירדן במופתים רבים. מה זה? הוא לא יודע סדר היסטורי, למה הוא פה מפצל את ההיסטוריה לחלקים? חוזר קדימה, חוזר אחורה, מה? אין לו בעיות בארגון, מי שכתב פה את הפסקה. הוא מנסה להגיד לנו משהו. ואשר שלח אליהם את משה בתורתו, זה עוד פעם בעיה היסטורית, זה צריך לשים את זה די בהתחלה. ואחריו אלפי נביאים, שכולם קראו אל תורתו, ביעדם שכר טוב לשומרה, ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים כל הכתוב בתורה הזאת, והדברים ארוכים. זהו, זה היהדות. מה פה יהדות? אם מסתכלים טוב, רואים, יש פה פסקה, אני חושב כך, יש פה פסקה, שלושה חלקים. חלק ראשון, ארבעה חלקים. חלק ראשון, אברהם, יצחק ויעקב. א'. חלק שני, יציאת מצרים. יציאת מצרים. יציאת מצרים, באותות ובמופתים. אחר כך יש עוד חלק, דאגה לעם ישראל שנמצא בדרך, מאז שהוא יוצא ממצרים, עד שהוא מנחיל את ארץ ישראל. זה עוד חלק פה. ואחר כך, ניסים מיוחדים. את ים סוף, הפתיחה של הים, והפתיחה של הירדן. ובסוף, תורה. זאת אומרת, יש פה בעצם את השורשים של עם ישראל, את היצירה של עם ישראל, את ההשגחה על עם ישראל, ואת התורה של עם ישראל. זה פחות או יותר הנושאים של הפסקה. זה לא סיפור כרונולוגי, כי זה לא לפי הסדר. זה, יש פה כמה נקודות שהיהדות יושבת עליהן. מה כל כך משמעותי בסיפור ההיסטורי הזה? אז כדי להבין את הדברים, אני רוצה טיפה להקדים, ואז ננסה קצת לקרוא את הפסקה הזאת מתוך הקשר אחר קצת, וננסה לראות למה הדברים מחודשים, ואחרי הכל, אני חושב שהמשך הספר יבוא להסביר מה היה כתוב פה בפסקה י"א, אבל כדי שלא נשאר במתח כמה שנים, עד שיגמור את כל הספר, אז אני קצת פה מנסה להסביר. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שכולם לא. אני מסביר את הדברים במיוחד לאור מה שקראנו בפסקה י' ג'. כי ראינו, יש פה איזה... בסדר, חזר. ראינו שלהמציא דת זה דבר שנגמר טרגי. זה מתפרק תוך כמה עשרות מאות שנים. אז מה האלטרנטיבה של עם ישראל? מה לעם ישראל יש להגיד על זה? ובואו נשאל את זה בשיעור, ממקום קצת יותר קיומי. כשאנחנו מדברים על קשר בין האדם לבין אלוקים, כשאנחנו מדברים על הקשר הזה בין האדם לבין אלוקים, זה קשר שהוא מראש עלול לפירוק. למה? למה אני אומר את זה? כי אני זה אני, ואלוקים זה אלוקים. אני, יש לי את האישיות שלי. אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה מתאים לי, אני יודע מה הסגנון שלי. באמת, אני לא משקר. אני בצורה מאוד כנה מסתכל על עצמי ואני יודע מי אני. אלוקים זה מישהו אחר. מישהו שונה ממני. אלוקים זה אלוקים, אני לא מדמיין אפילו שאלוקים זה אני. אז... מה זה? יכול להיות שזה נחבא? טוב. אז כן, זה נראה נחבא. אז צריך להדליק את זה או שזה אפשר? כן. אני כבר לא מבטיח שאני יודע. הצלחתי. אז ממילא כשאתה רוצה לחבר שני אישיויות שונות לגמרי, אלוקים זה אלוקים, אני זה אני. איך אפשר לחבר שני דברים שהם לא אותו דבר? הם לא אותו דבר. גם שני אנשים מאוד דומים, תמיד שני אנשים ביחד, אז יש חיכוכים, יש דברים שאתה מבין, ויש דברים שאתה לא מבין, ויש דברים שאתה מבטר, ויש דברים שאתה לא מבטר, ויש דברים. אף בן אדם לא יכול להתחבר למה שלא הוא. בטח מול אלוקים, שאתה רוצה לעבוד אותו, לפי הציוויים שלו, לפי הסגנון שלו, אז תמיד החיבור בין בן אדם לבין אלוקים זה חיבור שיגמר לא טוב. כי יש שתי אפשרויות לאיפה לקחת את החיבור הזה. שתי אפשרויות. יש פה שניים, הם לא מתאימים. אז או שאתה תמחק את עצמך, תעשה כל מה שאלוקים אמר. טוב, זה סוג של פתרון, ראינו את זה בנוצרים, במוסלמים. זה פתרון שמועך את הבן אדם. זה לא חיבור בין האדם לבין אלוקים, אלא זה מעיכה של האדם, והשערה של אלוקים, אני עושה מה שאלוקים אמר. אבל זה לא לחבר את האדם ואת אלוקים. למה? כי לי יש את הסגנון שלי, את האישיות שלי. מי אמר שמה שאלוקים רוצה זה מתאים לי? מי אמר שזה אני? אז זה אפשרות אחת. אפשרות אחת, אז תוותר על עצמך. אם אתה באמת בן אדם רציני, אתה באמת רוצה את אלוקים, אתה מאמין בגודל שלו, באמת שלו, אז אין בעיה, תלך עם זה, ותמח את עצמך, ותעשה מה שאלוקים אמר. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אני לא נותן ציונים, מה יותר טוב מה פחות טוב. אפשרות שנייה, שאנחנו רואים בדורות שלנו, קמים אנשים ואומרים, אם אלוקים בא למחוק אותי, אז אני אמחק אותו, עושה שלום. למה? כי אני רוצה להיות אני. זה שהוא רוצה שאני אעשה דברים, וזה אומר שאני צריך להימחק, אני צריך לא להיות אני, צריך לא לרצות את מה שאני רוצה, אני צריך לא לאהוב את מה שאני אוהב, אני רוצה, אני צריך לא לאכול את מה שאני רוצה לאכול, ולא לקום מתי שבא לי, לעשות מה שבא לי, לעשות מה שאני רוצה. לא כי אני סתם בן אדם עצלן, אני בן אדם עם אישיות, אני יודע מה האישיות שלי. אבל אלוקים לא תמיד נותן לזה אישור, אז אני חייב להימחק. אז או שאני מוחק את עצמי, או שאני כופר באלוקים, אני אעשה כל מיני תרגילים כדי להוציא לי מהחיים את השאיפות שלי לאלוקים. זה חייב להיגמר ככה, לא יכול להיגמר אחרת. יש כל מיני שיטות לנסות להקטין קצת את אלוקים. בוא נעשה אותו כזה חמוד כזה, פחות תובעני וטוטלי. נעשה לו כמה טרנספורמטורים שיורידו לו את הלהבות קצת, שהוא ישאיר לי כמה מקומות שאני יכול לחיות שם. אני אוכל להיות כזה לייט כזה קצת. לא מדבר מבחינת הציבור, אני מדבר מבחינת כמה הוא תובע ממני, כמה הוא רדיקלי. בוא קצת נוריד את הלהבות, נוריד קצת את העוצמה, אבל אם אני עומד מולו, או שאני מוחק, או שאני מוחק אותו. לא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות אחרת. ולכן, כל דת, כל הנהגה, יש שם כמה דברים שדורסים את הבן אדם. בכל שיטה יש שם דברים נכונים, ועם אלה אדם אף איתם קדימה, אבל יש שם כמה דברים שהם לא נכונים, וכשאתה חי משהו שהוא לא נכון, אז הוא חונק אותך. מתי שהוא אתה כבר לא יכול לסבול אותו, כי הוא לא נותן לך מקום. הוא לא נותן לך מענה למרחב השלם שאתה מחפש. יש דברים שאתה מקבל, יש דברים שאתה נחנק. אז ממילא בכל יחס בין האדם לבין אלוקים, זה צפוי, זה עלול לקריסה, זה לא יחזיק. לא יחזיק. מתישהו זה יחנוק, יחפשו משהו קצת יותר. וקצת ליד, לפעמים ההפך, לפעמים פה, לפעמים שם. היום קם דור ואומר, אנחנו לא רוצים את אלוקים, לא רוצים אותו. זה מפריע, אסור להגיד בעזרת השם, כי אלוקים זה דבר שמוחק אותי. הם צודקים? אני לא באתי ללמד פה כפירה. מה אתם אומרות? צודקים או לא צודקים? למה לא? ברור שלא, אבל למה לא? כי אם כן, אז מה, אנחנו כופרים באלוקים חס ושלום, מה באתי פה ללמד כפירה? אז אני מנסה להגיד שפסקה י' א' זה סיבה למה עם ישראל יכול להיות עובד אלוקים לחלוטין. במאה אחוז. עם ישראל זה העם היחיד בעולם שהוא לא המציא לעצמו את הדת. מי שממציא דת הוא עמוק מאוד מאוד מאוד, אבל יש דברים שזה לא מתאים לבן אדם. זה דורס. לא תמיד רואים את זה. רואים את זה לפעמים אחרי כמה עשרות שנים. אבל מתישהו זה מסתאב, זה דורס, זה לא מחזיק מעמד. יש לזה הרבה דוגמאות. כל מי שתלמד פה קצת היסטוריה, לא הרבה, היא תראה שכמה זה רוסיה. רוסיה קומוניסטית. איך היא קמה? היא קמה לא בתור סטלין שרצח יותר אנשים מאדם אחר בהיסטוריה. אלא ראו שיש מעמדות. ראו שיש אנשים מלא כסף, עם כוח, עם שלטון, יש אנשים פשוטים. מרדו בזה, בצדק. ואמרו, אין דבר כזה מעמדות, כולם אותו דבר. כולם עושים מקסימום ומקבלים כל אחד מה שהוא צריך. זה הקומוניזם, מצוין, מה רע בזה? יש בזה משהו רע? לא. זה כבש את העולם, כבש את רוסיה, זה יבשת, משהו עצום רוסיה. לא רוסיה של, זה, של היום. ברית המועצות, לפני שהם התפצלו. משהו ענק. אבל בתוך רוסיה יש הרבה דברים שהם החליטו לדרוס ולא לתת לזה מקום, וממילא עם הזמן לאט לאט רואים שרוסיה השוויונית והמתחשבת והאידיאליסטית שנותנת מענה לכל האנשים במדינה, כולם עובדים, כולם מקבלים מה שצריך, אין מעמדות, כולם אותו דבר, פתאום נוצר מזה סטלין. איך מדבר כזה אידיאליסטי נוצר דבר כזה מסובך? איך לא דבר כזה? הרי זה באמת אידיאליסטי. אלא מה? האידיאליזם הזה, יש בזה צדדים שזה אידיאליסטי, אבל יש בזה צדדים שזה מורכב. ויש בזה צדדים שזה לא נותן מענה. והחיה שבאדם, גם ברוסיה אידיאליסטית היא חיה. וממילא לאט לאט זה מסתאב, ומסתאב ומסתאב ומתפרק. למה זה ככה? כי כל מענה שבן אדם נותן לאנושות, צפוי להיות חונק. כי אף אחד לא יכול לתת מענה לכל מה שאדם מחפש. ואף אחד לא יכול לתת מענה שיחבר את מה שאדם מחפש למה שאלוקים מחפש. זה לא עובד. אבל יש עם אחד בהיסטוריה שמי שהמציא אותו זה לא בן אדם. יש עם אחד בהיסטוריה שמי שהמציא אותו זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. בואו נתחיל באברהם, יצחק ויעקב. מה מיוחד באברהם אבינו? הוא לא מרחיב על זה פה, זה מאוד מאוד תמציתי. אבל בואו נתפוס את אברהם בתור עמודו של עולם, ככה הרמב״ם כותב על אברהם אבינו. מה מיוחד באברהם אבינו? אברהם אבינו הוא אחד היחידים בהיסטוריה שבתור ילד הוא מסתכל על העולם והוא אומר, ראו מי ברא אלה, יש פה שמיים ויש פה ארץ והכל מלא בכוחות ומלא בעשייה ואנשים מחפשים משמעות ומחפשים עשייה. יש פה בוס לכל הבלגן הזה, מי מנהל את העסק? ובתור ילד הוא מסתכל, הוא אומר, טוב, כנראה זה השמש. השמש מנהלת פה את כל העונות. והיא מחממת את הכל, ויוצרת פוטוסינתזה, ועושה את הכל. טוב, אז השמש זה אלוה, טוב. עוברים כמה שעות, הוא פתאום רואה שהשמש נעלמת. איך היא נעלמה? פתאום יש ירח. אז מה שאני אומר כתוב ברמב"ם. אז איך פתאום יש ירח? סימן שהירח כבש את השמש, הוא יותר חזק, אז עכשיו הירח הוא מנהל את העולם. ואחר כך פתאום יש בוקר, אז הוא מבין שכל הבירה שאנחנו רואים מול העיניים היא מלאה בתסיסות ובעוצמות של יום, של לילה, של בני אדם, של בעלי חיים, של סגנון כזה של אנשים, סגנון כזה של אנשים, הכל מלא עוצמות. לאיפה הכל חותר? לאיפה הכל מגיע? אז הוא מחפש את בעל הבירה. מחפש, הוא יכל לחפש גם עד היום. מה שקרה אצל אברהם אבינו, הוא לא רק חיפש את בעל הבירה, אלא הציץ אליו בעל הבירה. זאת אומרת, אני לא מכיר בהיסטוריה עוד אחד שכתוב עליו שהציץ אליו בעל הבירה. אברהם אבינו, את האמונה שלו באלוקים, הוא לא בונה על תיאוריות, על חיפושים, על כיווני חשיבה, על מה הרגשתי, מה זה. הוא ראה, הציץ אליו בעל הבירה. הוא נפגש עם המושג שקוראים לו אלוקים. כשאתה נפגש עם המושג שקוראים לו אלוקים, אז ממילא יש פה מפגש חי עם מציאות. אנחנו עוד נרחיב על זה במשל מלך הודו הרבה. אברהם אבינו זה בן אדם מיוחד, אין עוד מישהו בהיסטוריה שהציץ אליו בעל הבירה. אותו דבר, כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים באותות ובמופתים, מה הכוונה שהוציא אותנו ממצרים באותות ובמופתים? אפשר לתפוס את זה, זה מבצע של הסיירת. היינו תקועים בפנים, היה צריך כוח חילוץ, היה קצת קשה לשלוח כוח חילוץ ל-600,000 אנשים. אז הקדוש ברוך הוא עשה כמה קסמים לפה, כמה קסמים לשם, ואנחנו בחוץ. הורדנו את המלטעות של המצרים מהראש שלנו, יצאנו ממצרים. אפשר להבין את זה יציאה טכנית. אבל פה רב יהודה לוי מנסה להגיד משהו אחר. חושב כך. רב יהודה לוי מנסה להגיד, יציאת מצרים זאת לא רק יציאה פיזית. אם אנחנו יוצאים ממצרים, עם ישראל במצרים, מה הוא היה? בלוע בתוך המצרים, בתוך התרבות המצרית, בתוך ממתת שערי טומאה. אנחנו תת אדם. אין לנו שום זהות, שום אישיות, שום כלום. אנחנו כלום. ובא הקדוש ברוך הוא ומוציא אותנו ממצרים. מה הפשר של ההוצאה הזאת? אפשר להבין שזה טכני, כמו שאמרנו קודם, אבל יכול להיות, אם הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, פירושו של דבר, הוא לוקח משהו שהוא כלום, כלום, והופך אותנו להיות עם, שמי חתום על האופי שלו, כי היינו כלום ועכשיו אנחנו עם. מי יצר אותנו להיות עם? מי ייצר לנו את האופי, את הכישרונות, את היכולות, את הרצונות, את הנפש, את המאוויים? את הגוונים השונים בתוך, הכל, 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 מי יצר אותנו? מכלום למציאות. מי יצר אותנו? הקדוש ברוך הוא. אין עוד עם בעולם שמי שייצר אותו זה אלוקים. מה נפקא מינה? אנחנו יודעים שכל דבר ביהדות זה זכר ליציאת מצרים. אדם שם תפילין בבוקר, יציאת מצרים. שבת, יציאת מצרים. יום כיפור, יציאת מצרים. ראש חודש, יציאת מצרים. חגים, יציאת מצרים. מה עוד? פסח ברור. סוכות, כל הדברים זה זכר ליציאת מצרים. למה הכל זה זכר ליציאת מצרים? מה קשור בין יום כיפור ליציאת מצרים? ראש השנה ליציאת מצרים, מה זה קשור כל דבר? אנחנו עושים יציאת מצרים? אלא, יציאת מצרים זה הרגע ההיסטורי, רגע, באי בחצי הלילה. זה זמן שהוא לא זמן, שבו הקדוש ברוך הוא יוצר יש מאין. הוא לוקח עם שהוא כלום, שום דבר, והופך אותו מכלום לעם עם אופי. מי ייצר את האופי הזה? אלוקים. אלוקים יצר לנו אישיות אלוקית. ומילא, עכשיו, כל החיים אנחנו רוצים לקחת את האישיות הזאת ולאבד אותה, להוציא אותה לפועל, לפתח אותה, לחשוף אותה. כי מה תמון בה, באישיות הזאת? הקדוש ברוך הוא יצר לנו יכולת. ליצור קשר בין עם ישראל, בין הלב שלי, הלב של כל אחד, לבין אלוקים. שאלנו איך, זה לא יכול להיות, זה לא מתחבר. אני זה אני ואלוקים זה אלוקים. איך זה יתחבר? ועם ישראל זה מתחבר. למה? כי מי יצר לנו את האישיות?
הקדוש ברוך
הוא. והקדוש ברוך הוא יוצר לנו את האישיות, אז הוא יוצר לנו אישיות כזאת, שאחרי שאנחנו עובדים עבודת השם, עבודת אלוקים, הרב כותב במאמר, עבודת אלוקים, זה מלשון עבד, אבל זה גם מלשון לעבד. מה זה לעבד? לפתח. אתה מקיים מצוות. כשאתה צם ביום כיפור, ואתה מנקה את האישיות שלך, אתה בעצם חושף את מה שקרה ביציאת מצרים. כשאתה עכשיו בשבת, או שאתה שם תפילין, או שאתה באיזה חג או ראש חודש, אתה בונה פה עוד קומה באישיות שלך, באישיות של עם ישראל, שנוצרה ביציאת מצרים. בעצם מה הנושא שכל היהדות יושבת עליו, זה שהקדוש ברוך הוא, שהוא היה אלוקי אברהם, אברהם ראה אותו. אבל אותו אחד שאברהם ראה, הוא הוציא את בני ישראל במצרים באותות ובמופתי. הוא יצר לנו אישיות כזאת שמסוגלת לעבוד אותו. זה קומה ראשונה מאוד מאוד משמעותית. בלי זה, אז יש נתק בין האדם לבין אלוקים. וממילא בפסקה י' ג' זה יתפרק, זה לא יחזיק. לא יחזיק. אין לזה סיכוי להחזיק. לפחות עם שמחפש לייצר תרבות, לייצר מדינה, לייצר כיוון שאפשר לחיות אותו, אפשר לחיות לידו, לא מחזיק. אני רוצה להגיד פה עוד משהו, שקצת יברר את הדברים. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא יוצר לנו איזו אישיות עמומה, מנותקת, פנימית, אלוקית כזאת, עליונה, 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 ביציאת מצרים. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא יוצר לנו אישיות שבכל רגע נתון, לא משנה לאיזה מקום בן אדם הגיע, מקום גדול, מקום קטן, בכל מקום שיהודי נמצא, יש לו באישיות חיישנים שיכולים להזדהות עם משהו מהקשר לאלוקים. כל מקום שבן אדם נמצא, הוא יכול לראות את הנטייה שלו לטוב, את הנטייה שלו לחסד, ואת הנטייה שלו לאמון, ואת הרצון שלו לעומקים, את הרצון שלו לדברים גדולים. כל דבר כזה מוטבע עמוק 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 בתוך האישיות שלנו, אבל בכל מצב שבן אדם נמצא, הוא יכול לראות איפה שהוא לא נמצא, הוא טיפה יחפש, הוא יראה שאלוקים לא נמצא בשמיים. זה לא שאלוקים ביציאת מצרים יצא לך איזו אישיות עליונה כזאת, שאין לך שום קשר אליה, לא. זה חודר לתוך האישיות שלך, לא משנה באיזה דור אתה נמצא, לא משנה כמה עלית, כמה ירדת, אם בן אדם רוצה, בן אדם מתעורר, הוא יכול לראות בחיים שלו, בנתיבות הנפש שלו, איך הקשר שלו לאלוקים, הוא תוסס עכשיו. הוא תובע ממנה. כשאנחנו נמצאים בדור שזה מאוד מאוד קל לראות את זה. אנחנו חוזרים לארץ, ואנחנו רואים איזה פלא, אחרי 2000 שנה שאנחנו לא היינו פה, ואף אחד לא רוצה לחזור לפה, פתאום מכל קצוות העולם עם ישראל חוזר לארץ. ועם ישראל מקים לו מדינה. מאיפה כל הכוח הזה? מאיפה הרוח הזו? אנחנו רואים שיש פה כוחות אלוקיים, שנמצאים בתוך הלב שלהם. איפה יש לנו כוחות כאלה? יש איזה עם אחד בהיסטוריה שיצא לגלות של 2000 שנה, שרד, אין עם אחד כזה, אחד. חוץ מסין, שסגורים בתוך חומה, אני לפחות לא מכיר. לא מכיר. למה? כי כל עם שיוצא לגלות, אז ממילא, עם פרס יצאו לגלות יוון, אז הפרסיים הראשונים היו עקשנים גדולים ולא הסכימו לוותר לתרבות יוון, אנחנו גדלנו בפרס, אנחנו נלחם. טוב, תלחמו. אבל הנינים שלהם, הם כבר רואים שיוון זה דבר הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר נאור, הרבה יותר רציני מכל מה שפרס יכולים לתת. למה? כי תמיד תרבות שכובשת את העולם הצליחה לכבוש בגלל שיש לה מה לתת לעולם ברמות הרבה יותר עמוקות ממה שהיה קודם. ממילא הזקנים העתיקים, הם מתווכחים, אנחנו פרס, לא מוכנים לוותר. אבל הילדים, למה שילד יישאר פרייר פרסי, אם הוא יכול להיות הרבה יותר מתקדם? אתם מכירים ילד אחד היום שהוא רוצה להיות רק מודרני, לא פוסט מודרני. אין דבר כזה. למה? כי זה נראה הרבה יותר נאור, הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר מחייך, הרבה יותר מנגיש אליך המון דברים. למה שתישאר עתיק פרימיטיבי? ולכן כל עם בעולם שיוצא לגלות הוא מתפורר. למה? לאיפה שאתה יוצא לגלות, כנראה זה מקום יותר מתקדם ממה שהיה אצלך. וממילא בפיגור סביבתי כזה אתה לומד מהסביבה ולאט לאט לאט אתה מיישר קו למה שאתה רואה מסביב. ככה זה עובד. לכן, שן הזמן מכרסמת בכל תרבות שיוצאת לגלות. אף עם לא שרד גלות. כי הסביבה שמשדרת לך, אתה רוצה, תמשיך תהיה פרימיטיבי, אבל יש פה קדמה. אף עם לא שורד את זה. חוץ מעם אחד, עם ישראל. איך אנחנו שרדנו את זה? מה? אז שתי אפשרות. או שיש לנו איזו שריטה עמוקה, ואנחנו פשוט תת אדם, אנחנו כמו מחשבים. ישראלי זהו. לא חושבים, לא מרגישים, אנחנו לא מקבלים כלום מהסביבה, אנחנו לא נלחצים משום דבר מהסביבה, גם טוב לנו, כיף לנו. אבל כל מי שמכיר את ההיסטוריה יודע שזה הכל הזיה. למה? עם ישראל משלם מחירים מאוד מאוד כבדים על זה שהוא ממשיך את היהדות שלו. מה הגויים עשו לנו על זה שהמשכנו את היהדות? במסעות הצלב, ואיפה לא? א', ב', כשחזרנו לארץ לפני 70 שנה, כל אחד ראה שאלה שהגיעו מפולין, הם הביאו איתם את התרבות הפולנית. ואלה שהגיעו מתימן, הם הביאו איתם את תרבות תימן. ואלה שהגיעו מספרד, הביאו את ספרד. זאת אומרת, אנחנו קלטנו יופי מהסביבה. מאכלים, בגדים, תרבות, סגנון, מה לא? נכון? אז אנחנו לא קלטנו מי. קלטנו מהסביבה יופי. אבל מצד שני, ביהדות שום דבר לא זז. כלום. הכל בטון. מאיפה יש לנו כוח כזה? מאיפה יש לנו כוח להצליח לשמור על הגחלת, לא לוותר? מאיפה זה הגיע? אז כל בן אדם, גם אם הוא נמצא לא משנה איפה, אם הוא יקשיב פנימה, הוא פתאום, הוא לא שם לב לזה אפילו. יש בתוך כל יהודי איזה משהו שיורד עד אליו ועוזר לו להמשיך. רוב היהודים, יש מתיירנים שבאמת נעלמים. כמה אנשים, יש היום הרבה אנשים שמקטרים. שלום, תעזבו. אף אחד לא עוזב. למה אף אחד לא עוזב? יש משהו עמוק מאוד שנמצא בלב של כולם. דבר ראשון, אנחנו פה ביחד. זה המדינה שלנו. בסדר, נערון אחד השני ויכוחים, בסדר, לא נורא. אבל דבר ראשון, אנחנו פה. אף אחד לא הולך לא לברלין, בסדר, בקורונה בואו, אבל גם בפני הקורונה. אף אחד לא הולך שום מקום. למה? אנחנו פה, זה שלנו. למה? מי לימד אותנו את זה? יש איזה שיעור באיזה פקולטה שהם מלמדים להישאר ישראלים, בדרך כלל הפקולטות מלמדים הפוך. אז מאיפה יש לנו את זה? רוב היהודים, מאיפה יש לנו את זה? אלא מה? ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא יצר לנו טבע, אופי. זה אופי שכל הזמן מקרין לנו איזה משהו, איזה תוכן. מה בדיוק התוכן? לא תמיד שמים לב, אבל כל הזמן זה תופס אותנו. אנחנו נשאר יהודים, אנחנו נשאר ביחד, אנחנו אחים, ובשעת הצורך אנחנו נהרוג, נהיה מוכנים למות בשביל להציל את האחים שלנו, וכשלא צריך למות אז נהרוג אחד את השני, והכל הולך ביחד. בסדר, מאיפה יש לנו את זה? אנחנו יצאנו למצרים. אין עם אחד כזה בהיסטוריה שהגיע לסיטואציה כזאת שהוא צריך לצאת לגלות, הוא עובר את הגלות עם כל האיסורים וכל המחירים הכבדים שהוא צריך לשלם. מאיפה יש לנו את הכוח הזה? כנראה, זה שיצאנו ממצרים זאת לא עובדה שנמצאת אי שם בשורשי הנשמות. זה נמצא שם. אז זה מחלחל לחיים של כל בן אדם עלי אדמות שהוא יהודי בהיסטוריה.
מה
שאתה
אומר?
כן.
אני
אגיד
את כל הרפורמה,
כמעט ההשכלה,
זה לא
איזשהו כאילו, שם הסכלה, שם בין כאילו. נכון. מה שקרה ברפורמה, אז אנחנו נשאיר את זה, לא יודע מה, זו שאלה נכונה, אבל אני תכננתי לדבר עליה אחרי פסקת את זין, שנבוא לשם בסיבוב השני. זו שאלה מצוינת. מה קרה ב-200 שנה האחרונות? זאת שאלה מצוינת. כל מה שאני אומר, זה יכול להיות נכון, זה גם נכון, לפי איך שתיארתי את זה עכשיו, זה נכון גם היום. אבל אני מסכים שב-200 שנה האחרונות קרה משהו שונה. עם ישראל 2000 שנה בגלות, הגרעין הקשה של עם ישראל, כולם מקפידים קלה כבחמורה על כל המצוות, על כל הדברים, כולם אנשים יראי שמיים, מקפידים על כל המצוות, ומי שלא, באמת נעלם. ב-200 שנה האחרונות קרה משהו. קרה משהו מאוד משמעותי. השאלה איך להבין אותו. מה קרה פתאום ב-200 שנה האחרונות, אחרי ש-2000 שנה עם ישראל מחזיק, מוסר את הנביא, פתאום 200 שנה האחרונות, תקופת ההשכלה, הכל מתפרק. לא מדייק. לא הכל. הדתיות מתפרקת. אבל כמו שמקודם רמזתי, זה שאנחנו עם ביחד. פה זה לא התפרק. זה ממשיך. זה ממשיך. למרות שיש הרבה קשיים, והרבה דברים לא פשוטים, אבל גם אז שהיינו באירופה, או לא משנה איפה בעולם, וההשכלה התחילה, היא פירקה לנו את הדת, היא לא פירקה לנו את הציונות. הכיפה ב-80% מעם ישראל נעלמה, והכיסוי ראש נעלם. אבל הקשר שלנו לארץ ישראל לא נעלם. למה זה לא נעלם? זה אומר שקורה פה איזה משהו שצריך להבין אותו. קורה פה משהו שצריך להבין אותו. דרך אגב, הקשר לארץ ישראל אז לא נעלם, היום כן נעלם. נכון, יש הרבה אנשים שאין להם שום בעיה לפנות יישובים, זה כבר לא כזה ברור, אבל יש הרבה אנשים שאין להם בעיה, עשינו את זה כבר, לבושתנו ולחרפתנו. אבל עדיין יש דברים שלא נעלמים. אז זו סוגיה שאנחנו נצטרך לדבר עליה בפני עצמה. בסדר, נגיע לשם לדבר. ממילא, מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד, פסקה י"א, היא לא מתארת את התיאוריה שבה אנחנו מאמינים. הקשר שלנו לאלוקים נותן לנו את זה ואת זה ואת זה, ולכן אני הולך אחרי זה. לא. עם ישראל קשור לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא יצר אותנו. הוא יצר לנו איזה עולם פנימי מאוד מאוד אלוקי, שהוא גם יורד לתוך החיים שלנו. וממילא מי שקשוב לעצמו, מי ששם לב לעצמו, אז הוא יראה שמה שקרה ביציאת מצרים זה לא איזה משהו שהיה נגמר. זה משהו אותנטי, זה מחזיק אותנו בגלות, זה מחזיק את האדם לפעמים, מי ששם לב, יכול לראות שזה מחזיק אותו במלחמות הפנימיות שלו, בין חוץ לפנים, בין הזהות שלי למה לא זהות שלי. כל אחד גם יודע שכשיצאנו ממצרים, קרה שם משהו מאוד מאוד גדול, ואנחנו היום נמצאים במקום שאנחנו רואים שיש בנו משהו אמיתי, אבל אנחנו גם רוצים לגדול. איך נגדל? איך נגדל? איך מפתחים את זה? לכן, חלק מפסקה י"א, יש פה גם, הקדוש ברוך הוא שלח אליהם את משה בתורתו. הדבר שיעזור לעם ישראל לפתח את מה שקרה ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד אלוקי. נוצר לנו אופי אלוקי. איך אוספים את זה? איך מגלים את זה? אומר פה רבי יהודה הלוי, הקדוש ברוך הוא שולח אלינו את משה רבינו עם התורה. מה אנחנו צריכים את התורה? התורה זה לא סתם אוסף של חוקים שאנחנו מחויבים אליהם, אלא התורה זה אוסף של מעשים שאם נעשה אותם, אנחנו נצליח לפתח ולגלות את מה שנוצר ביציאת מצרים. זאת אומרת, זה לא הדת שלנו, זה לא הפולקלור שלנו, זה החיים שלנו. כי ביציאת מצרים נוצר פוטנציאל שהוא יורד גם להיום ברמות מאוד מסוימות. יציאת מצרים?
כי יציאת מצרים מה נוצר? זה לא
הסגולה שקרה לאברהם אבינו. כן, אבל זה דבר שצריך להסביר אותו גם. מה שקרה אצל אברהם, יצחק ויעקב, הם ה-DNA. נכון? בגוף יש DNA. אבל הגוף זה משהו יותר מפותח מה-DNA. נכון? DNA זה חומרים שאני לא יודע מי יכול לראות אותם בכלל. נכון? משהו מאוד 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 שורשי. בזכות זה שיש לנו כאלה אבות, אז נוצר עם. עם זה דבר יותר גדול ויותר עמוק ויותר אלוקי ממה שנוצר אצל אברהם, יצחק ויעקב. עם ישראל יותר גדול ממה שקרה אצל אברהם, יצחק ויעקב. יש לזה כמה נפקמים. דוגמה, אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, נכון? למה אנחנו חייבים לקיים מצוות? לא בגלל אברהם אבינו. ובגלל שעם ישראל בתור עם עמד במעמד הר סיני, מה שקרה במעמד הר סיני זה מה שמחייב אותנו. למה לא ללמוד מאברהם אבינו? כנראה שאברהם אבינו, כמה שהוא ענק, עם ישראל יותר גדול. עם ישראל בתור תופעה זה משהו הרבה יותר גדול, כי אברהם אבינו בן אדם אחד. עם ישראל זה אומר, יש פה תופעת טבע. יש פה מין חמישי, אנחנו קוראים לזה בהמשך הספר. יש פה עם שיש בו מלא אנשים, מלא סגנונות, מלא דורות, כולם, כל אחד לפי הסגנון השונה שלו, יכול להיות המשך של אברהם אבינו, אבל אברהם אבינו בן אדם אחד. כשאתה מדבר על עם אלוקי, פירושו של דבר, כמו שכל זברה, לנצח נצחים היא תוליד אחריה זברה. נכון? אברהם אבינו, זה גנטי שהבן שלו יהיה אברהם אבינו? לא, עובדה, יש לו בן אחד שלו. גם יצחק, זה גנטי שכל הילדים שלו יהיו כמוהו? לא. אבל עם ישראל זה גנטי. כל מישהו, הבן של עם ישראל, אז יש לו בלב את מה שקרה ביציאת מצרים. כולם. קראת לזה סגולת ישראל? יכול להיות. מסכים. איך חושפים את סגולת ישראל? אז לכן פה פסקה י' א' הוא גם מנסה להוריד אלינו ולהגיד, חייבת להינתן גם תורה אחרי יציאת מצרים. למה? כי בלי תורה, אז יש פה פוטנציאל, אבל איך מפתחים אותו? בפנים אנחנו אלוקים, אבל בחוץ עוד לא. אז איך עושים פה תהליך שיחשוף ויגלה את מה שאנחנו בפנים? שלח אליהם, כך הוא כותב פה, את משה רבינו בתורתו. הקדוש ברוך הוא שולח לנו את משה רבינו תורה, כי דרך זה שאנחנו מקיימים את התורה, אנחנו חושפים את העולם הפנימי שלנו. אז בעצם יוצא, כשאנחנו מנסים להגיד, מה זה יהדות? זה יהדות. רק זה יהדות. מי שיספר היהדות עושה לי ככה, ונותנת לי ככה, זה דבר שמחזיק, אבל עוד 50 שנה לא רלוונטי. זה לא יהדות. לכן פסקה י' א', כשהוא רוצה להסביר מה זה יהדות, יהדות זה יצירה אלוקית של עם ישראל. והכנסה של עם ישראל לארץ. ושום דבר במציאות לא יכול לחסום את זה שעם ישראל ייכנס לארץ. כי אם צריך, הים נפתח. ואם צריך, אז ירד מן. שום דבר במציאות לא יעצור את התופעה האלוקית הזאת שקוראים לה עם ישראל. אבל איך היא תתפתח? אז יש גם תורה. זה יהדות. לכן מבחינת רבי יהודה לוי, כשהוא שואל אותו מה זה יהדות, הוא לא מסביר לו מה אני מרגיש ומה... זה נכון, באינסטינקט זה נכון. אבל זה דבר שהוא עלול לנפילה, הוא לא מחזיק. כשאנחנו מדברים על משהו נצחי, יש פה עם הנצח. מאיפה הוא יונק את הכוח שלו? כי אנחנו מאמינים בזה שאברהם, יצחק ויעקב. ולשלושת האבות האלה נוצר מהם עם שהקדוש ברוך הוא יצר אותו. זה, מפה כל האמונה שלנו מתחילה. ואם זה ככה, אז אין שום סיבה להגיד, יש בורא ויש נברא, והם לא קשורים, ומי אמר שאני יכול להכין, למה צריך להימחק? אז או שאני מחוק את אלוקים, או שאני מחוק... לא נכון. הקדוש ברוך הוא יוצר פה עם, שזה הטבע שלו. מה שהטבע שלך אתה אוהב, מה שהטבע שלך אתה רוצה, מה שהטבע שלך אתה מחפש, אתה מזדהה, זה מדבר אליך, זה אתה. איך חושפים את זה? בסדר, בשביל זה צריך ללמוד. טוב, אנחנו נעצור פה להיום. טוב, נמשיך בזאת השם, שבוע הבא. כל טוב.